שלום, אני קרן אויבך. יותר מ-60 חיילות וחיילים נפלו ב-7 באוקטובר בקרב על מוצב נחל עוז. מתוכם 15 תצפיתניות. בסיפור הקרב שלהם יש גבורה ועוצמה, מול הפקרה בלתי נתפסת. הפקרה שלא התחילה באותו היום. אנחנו בתוכנית סדר יום מלווים את בני המשפחות של הנופלות והנופלים, כדי להבטיח שהסיפור שלהם יישמע. כל אחת וכל אחד מהם הוא עולם ומלואו. סיפור אחד, וזה הסיפור של שיראל חיים פור. שלום לברק חיים פור.
שלום, צהריים טובים.
אח של שיראל חיים פור, זכרונה לברכה, סמבצית בנחל עוז. תודה שאתה מדבר איתנו היום. תנחומנו מעומק הלב, קודם כל נפילתה של אחותך.
תודה רבה.
שהיא גם הבת של אבא ואימא, שאני מבינה שעוד אפילו קשה להם לדבר.
כן, תראה, לכולנו זה קשה הדבר הזה, במיוחד להורים, קשה כל הדבר הזה, כל העניין הזה, לדבר על זה, להציף את זה כל פעם. ואנחנו מנסים בכל דרך שהיא, וגם פה, בגלל שקשה להורים, אז אנחנו האחים עושים ומתעיינים ומדברים.
כי מאוד חשוב לכם שידעו מה שיראל, גם היא הייתה וגם מה היא עשתה באותו יום.
נכון, קודם כל חשוב שישמעו על הדברים האלה, והדבר הזה לא יפסיק לעלות במודעות אצל כולם. וגם, תראית, לצערי, אחותי לא פה כדי לספר מה היא עברה ומה היא עשתה. אז מחובתנו אנחנו לספר את זה ולהשמיע את הקול שלה.
אז בוא נתחיל בבוקר של השבעה באוקטובר.
תראי, הבוקר של השבעה באוקטובר, את מבחינתנו, אנחנו גרים בראשון לציון, אנחנו קמנו להזעקות כמו כל המדינה, אני מאמין. ומבחינתה גם כן, קמה להזעקות, לפי מה שאנחנו יודעים, 6:30 בבוקר, היא לא הייתה במשמרת בחמל, היא קמה עם פיג'מה, כפכפים, יחד עם החברות שלה, ורצה למיגונית. מהר מאוד, צריכו להבין שמה שקורה שם זה משהו שהוא לא רגיל, וכמות השיגורים ונפילות, משהו שלא קורה בדרך כלל. הבינו שצריך עזרה בחמל, שיראל בלי לחשוב פעמיים, פיג'מה וכפכפים, הלכה ביחד עם הגשש לחמל.
עם אברהים חרובה. שיתחיל
לנהל את האירוע. מה זה? כן, בדיוק.
כן, ראיינו כאן את אח שלו.
באמת, אז הוא באמת. לקח וליווה אותה והם הלכו ביחד לחמל.
כלומר, היא ואיברהים הולכים ביחד מהמיגונית לחמל, נכון. כי שניהם מגיעים למסקנה שהם צריכים להיות שם.
נכון. היא הייתה בתוך המיגונית, ומשם יצא ביחד איתו. הוא הגיע למיגונית, יצא ביחד איתה לחמל. בחמל, לצדת, אפשר לנהל, להקפיץ כוחות, להכווין כוחות לכל הגזרות שצריך, לאיפה שיש מחבלים, עשתה את זה. היא הסמבטית האחרת, קוראים לה אושר, גם כן הייתה ביחד איתה. התחילו להכפיץ כוחות, להכניס כוחות לכל מקום שצריך בשביל להגן על כמה שיותר תושבים בעוטף. אנחנו יודעים שלאט לאט עם הזמן הלחימה כבר נכנסה לתוך הבסיס, ואז הגיעה עד לפתח החמל. שם גם אברהים נלחם ונפל בפתח החמל אחרי שעות של מלחמה שם. ולפי מה שאנחנו יודעים, ברגע שכל הדבר הזה לא הצליח להם, והם לא הצליחו במלחמה על החמל להיכנס, הם פשוט הציתו את החמל, חלק הצליחו לברוח וחלק לא.
ואת כל מה שאתה מספר לי עכשיו, מאיפה אתם יודעים? מתחקיר צהלי, מאיסוף מידע שאתם עשיתם?
אז בגדול, כמו שכבר אני בטוח ששמעת, היה כאוס מאוד מאוד גדול בהתחלה, רק אחרי משהו כמו 5 או 6 ימים הגיעה נציגות צבאית ראשונית.
אז עצור רגע וספר לי מה עובר עליכם בחמישה ימים האלה.
בחמישה ימים האלה? טרור נפשי. זה חוסר ודאות ברמה הכי גדולה שיש, כי את לא... אין אפילו את הצבא שיבוא ויצביר. מבחינת ההורים שלי זה איפה הבת שלי, מבחינתנו זה איפה אחותי. אחותי הייתה בשבת האחרונה של השירות שלה, הייתה צריכה לתת כמה ימים אחרי זה לחופשת שחרור. שבת כמו כל שבת. ואת לא שומעת ממנה. שלחה לנו, היא שלחה לנו הודעות בשבת, בפעם האחרונה, הודעה האחרונה זה ב-10:53, שהיא שלחה לנו הודעה, שהיא בסדר, והיא אוהבת את כולנו, אין לנו מה לדאוג, שהיא מוגנת והיא לא יכולה לדבר. מפה לא שמענו ממנה, לא ממנה ולא מהצבא במשך 5 או 6 ימים. וגם, זה לא נגמר פה. אחרי 5 או 6 ימים, הגיעה הנציגות הראשונה, בשביל להגיד שהם לא יודעים. הם לא יודעים אם היא בחיים, אם היא לא בחיים, אם היא חטופה. הם שמו אותה בסטטוס נהדרת, פה שאנחנו לא יודעים. הביאו לנו איש קשר נוסף מהצבא, שהוא יהיה המתווך בינינו לבין הצבא, ובסיטואציה הזאת היינו 21 יום, עד לרגע שבו באו והודיעו לנו. וב-21 יום האלה, כמו ששאלת אותי בהתחלה, מאיפה אנחנו יודעים, לא ישבנו בחיבוק ידיים. חקרנו כל דבר, שיחות, טלפונים, לכל בן אדם שהיה איתה, ראה אותה, היה בחמל ויצא, ראה אותה במיגונית, וניסינו להרכיב איזשהו סיפור. אחרי כל התקופה הזאת, משהו כמו שבועיים אחורה מהיום, הגיע גם איזשהו תחקיר ראשוני, שהוא לא תחקיר מבצעי, אבל תחקיר ראשוני של איזושהי סגן אלוף אחת, שעשתה והביאה לנו פרטים נוספים, אבל דברים שכבר את רובם ידענו, והיא רק חידדה יותר או חידשה קצת.
ומה התמונה שמתבררת?
מאיזו בחינה?
מהבחינה של מה שהיה שם באותו בוקר.
התמונה שמתבררת זה שהייתה שם הפקרות אחת גדולה. הייתה שם באמת הפקרות אחת גדולה בנוגע לכל מי שהיה במוצב נחל עוז, בנוגע לכל הבנות, התצפיתניות, הסמבציות, שהיו שם בתוך החמל הזה. אנחנו יודעים על פי התחקיר שעד 12 הן היו עוד בחיים. עד 12 הן היו בחיים כולם בתוך החמל הזה. ההתקפה התחילה ב-6:30 בבוקר, היה מספיק זמן כדי לשלוח, כדי להביא עוד כוחות, כדי לעזור עוד. ובואי, זה אפילו לא מתחיל, זה לא מתחיל בזה. ההפקרות מתחילה חודשים אחורה. ההפקרות מתחילה בגישה הסבלנית הזאת והמכילה הזאת של כל מה שקורה שם. ההפקרות הזאת מתחילה בזה של הבנות שם, שנמצאות בנחל עוז, קו ראשון, אין נשק. שם זה מתחיל הכל.
אתה מעלה כאן עוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, ואני מתעכבת לרגע על העניין הזה של 6:30 עד 12 בצהריים, עד שהמחבלים מתחילים להצית את החמל, ושם כבר בעצם, אחרי זה כבר לא היה מה לעשות, אבל כל השעות האלה יש תקשורת, נכון? חשוב להדגיש, החמל אפשר להוציא...
החמל תפקד, אני לא רוצה להיכנס לשעות, כי אני לא זוכר במדויק ואני לא רוצה סתם להגיד, אבל החמל תפקד כמה שעות טובות, מ-6:30 בבוקר, מתישהו התקשורת הפסיקה בחלק מהמקום, והיה בחלק מהמקום כן הייתה תקשורת, ואז רק בטלפונים ניידים של חלקן שהיה להם תקשורת באזורים מסוימים, הייתה תקשורת, אמנם לא הכי טובה, ולא עד 12, אבל כן, הייתה תקשורת, והיו, אתם הבינו ואת הכל, דרך התקשורת אותה שהכל נפל, ואז פשוט לא היה מה לעשות חוץ מ... להילחם בכניסה ולחכות, לחכות לחילוץ שלא הגיע.
כן, בדיוק, לחכות לחילוץ שלא הגיע. ואתה מחבר אותנו גם למה שקרה בחודשים לפני. דיברתם על זה עם שיראל? על ההתראות שם, על מה שהיא רואה? על מה שהן רואות?
אני יכול להגיד לך שאחותי, אחת שמאוד אהבה את התפקיד שלה, והיא לא התלונה לרגע, והרגישה מאוד בטוחה, והייתה גם דעת, מאוד מקצועית, והיא תמיד, היא לא פחדה מהעניין של יקרה משהו, היא תמיד התריעה על העניין הזה שכן, שמסוכן מאוד, ושהגזרה חמה, ושאם הם רוצים, ושזה רק עניין של זמן עד שהם יפתיעו. היא ממש אמרה את זה, שזה עניין של זמן עד שתהיה פשיטה. והנה, זה קרה, וזה קרה, עם כמה שקשה להגיד, קרה בפרצוף שלה. וזה נורא. והיא התריעה על הכל, ודיברה על הכל, גם היא, וגם החברות שלה, התצפיתניות, וגם את יודעת, אחרי זה כשאת נכנסת וחוקרת, בדיעבד את גם מגלה כל כך הרבה דברים, כשאנחנו מדברים עם סמבציות שהיו חברות טובות שלה, שגם השתחררו, והיא מדברת על כל מיני נעלים שאני אישית לא מכיר, אבל כל מיני נעלים שבחודשים האחרונים הורידו או הוסיפו, נעלים של אסור לדבר עם עם הקצין הראשי, אלא רק עם קצין תורן שהוא מדבר, ואי אפשר להעביר דיווחים, ואי אפשר לדבר, אין תקשורת ישירה, ואין דברים כאלה, ואין הבטחות ביישובים מסביב, כל מיני דברים שהציפו עוד ועוד ועוד סמבציות.
כלומר, אתה אומר שחסמו את היכולת של החיילות הכאילו זוטרות יותר להגיע אל הקצינים הבכירים יותר.
נכון, שזה משהו שהיה
קורה. הם היו צריכים לעבור דרך איזשהו תיווך או משהו כזה ולא יכולו להגיע ישירות, כן.
גורם, קצין מתווך.
כן, ולא להגיע ישירות לקצינים הבכירים יותר. אתה לא הראשון שמספר את זה, שמענו את זה גם...
כן, אני בטוח, שוב, כל הדברים האלה, זה מה שאני אומר, שאת שואלת אותי על מה מתבהר בשבת הזאת, ואני מדבר איתך על ההפקרות, בגלל זה התחלתי ואמרתי שזה לא ההפקרות מאותה השבת, זה הפקרות של הרבה לפני זה, ואני לא מדבר על הקצינים הזוטרים, אני מדבר על הקצינים בדרג הגבוה. זאת מיום ליום ליום, רק נחשפים עוד קצת אבות ועוד דברים של הוא ידע וראש אמן ידע וזה ידע ופה ידע, זה מצמרר. את בסוף שדה אומרת, כולם ידעו הכל, תוכניות, דברים מ-2016, ועדיין לא הצלחנו. ועדיין הם, בסוף שדבר אני יכול להגיד, הם ניצחו אותנו, לא משנה מה יקרה פה, לא משנה מה יהיה פה. הם ניצחו אותם, הם נכנסו לשטח שלנו, הם פגעו בנשים שלנו, הם פגעו בגברים שלנו, בילדים, בתינוקות, הם חטפו, הם אנסו, הם רצחו. הם ניצחו אותנו, לא משנה מה יהיה.
אני מרגישה שאנחנו חייבים להאמין שאנחנו ננצח אותם.
אנחנו ננצח בסוף במלחמה הכוללת, אבל כל כך הרבה אנשים איבדו את הכי קרוב שלהם. את יודעת, אני מסתכל...
לא, לי אין יכולת, אתה איבדת, אתה באמת את היקר לך מכל.
אנחנו, כל המשפחה הזאת השתנתה, זה שינה את כל, אצל כולם, אצל כל בן אדם, ברגע שזה פוגע בך ישירות, זה פשוט משנה את המשפחה. וזה לא רק שלנו, זה של עוד אלפים אחרים, וזה לא הגרעינית, זה הרבה מעבר. זה פשוט משנה הכל, זה פשוט ריסק הכל. לא משנה כמה ננסה, ולא משנה מה יקרה, תחקיר מבצעי בסוף כל הדבר הזה, ואלה שהשמים ייתנו את הדין או לא ייתנו את הדין.
אז זהו, מה אתה מצפה שיקרה? שום דבר לא יחזיר, ויותר מזה, מה שאני שומעת ממך, יש כאן שבר עצום באמון שיהיה מאוד קשה לבנות אותו מחדש. זה הדבר.
שאת שואלת אותי מה אני מצפה, תראה, אני לא פוליטיקאי. זה אף פעם לא עסקתי בזה, אף פעם לא נברתי ונכנסתי בזה עמוק, אבל בסופו של דבר, אחרי כל הדברים האלה, שום דבר לא יחזיר, לא את אחותי ולא אף אחד מהנרצחים האחרים. המינימום זה שמי שהיה אחראי לדבר הזה, ולו בהכי קטן, באחוז הכי קטן, צריך למצוא איתו את הדין, ולדאוג, כולם צריכים לדאוג להנצחה כוללת, בין אם זה של הבנות בסמל נחלות, בין אם שהנרצחים האחרים, צריך להיות הנצחה. מה שנותר לעשות בסופו של דבר זה רק להנציח ולדבר ולשמוע, וזה צריך לבוא, צריך לבוא גם... מהפרטים, מאיתנו, מהמשפחות, וגם מהממשלה.
כן, זאת אחת הסיבות שאנחנו מדברים כאן.
גם מהממשלה, זה חייב להיות, ברור. הנה, וזה מדהים. השיחות האלה, הסיפורים האלה, זה מדהים, כי צריך להשמיע. הם לא פה כדי להשמיע, ואנחנו, המשפחות, החברים, הרדיו, התקשורת, חייבים להשמיע, וחייבים לדבר עליהם.
אז ברק, תספר לי על שיראל, הילדה, הנערה, על החלומות.
אז... שיראל ילדה מדהימה, היא אחות קטנה לשלושה אחים גדולים. כל הזמן אני אומר, כל פעם ששואלים אותי, אני אומר, ברגע שאת אחות קטנה לשלושה אחים גדולים, את נולדת לוחמת, אין לך דרך אחרת לגדול. והנה, היא הוכיחה עד הרגע האחרון שהיא לוחמת. בחורה חכמה מאוד, רצתה גם ללמוד את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ולעשות בזה איזשהו תואר, ולהתקדם בזה, זה תמיד מאוד עניין אותה. אהבה מבחינת, אם אני חושב על מה מגדיר את אחותי, ועד כל אחד יש את הדבר שמגדיר אותו, מה שמגדיר את אחותי זה מצוינות, בכל דבר שהיא עשתה. לא משנה מה, איפה, אוהבת, לא אוהבת, היא תעשה עד הסוף, ובצורה הכי טובה שיש. זהו, מה אני עוד יכול להגיד?
מה היא רצתה לעשות?
בחורה מאדימה שהגעגוע אלה הוא ענק.
מה היא רצתה לעשות שהיא תהיה גדולה? מה היו החלומות?
אז מבחינת מה היא רצתה, זאת אומרת לך, היא רצתה ממש לעשות תואר, שאחתי איך קוראים לזה יחסים בינלאומיים, או משהו כזה, וללמוד על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה משהו שהיא מאוד מאוד רצתה לעסוק בו ולהתקדם בו. זה היה התכנון שלה, היא גם אפילו לקחה כבר קורס, היא שילמה על קורס בערבית, והיא שילמה על עוד קורס נוסף, יש את החמש יחידות בתיכון, כל מיני דברים שברגע שהיא משתחררת, היא תתחיל ותעבוד על הערבית שלה, ותעבוד על הדברים שלה, בשביל להתקדם בדבר הזה, ובשביל שיהיה לה יותר קל מבחינת התואר, והלימודים שהיא רוצה ללכת וללמוד. בחורה שמאוד אהבה את, נקרא לזה, את החיים הטובים, הפנסים של מסעדות ובתי קפה, וכל הכיף הדבר הזה, סגרה לעצמה כבר לונדון, הייתה אמורה לטוס בלונדון בדצמבר ביחד עם חברה שלה לשחרור. אבל לא הספיקה.
ברק, תודה רבה.
אני מודה לך, תודה לך.
אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו וסיפרת והכרת לנו את שיראל קצת יותר, ואנחנו מבטיחים להמשיך ולעקוב וללוות את הסיפור הזה, הוא לא נגמר מבחינתנו.
אני מעריך את זה מאוד.
תודה רבה, ותמסור את תנחומינו מעומק הלב גם להורים.
אני אמסור.
תודה רבה.
אני אמסור.
האזנתן והאזנתם לקרב על נחל עוז. בצוות התוכנית סדר יום, רבית לוי דמסקי, דנית שוקרון ידידיה ואביטל פיקובסקי. ערכתי את הפרק יחד עם נועה אקסינר אמסלם. על הביצוע הטכני, אמיר שמואלי. תודה מיוחדת לאמירית הושמד מיטרני. פרקים נוספים של הקרב על נחל עוז מחכים לכם באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. אני קרן נויבך, תודה על ההזנה וניפגש בפרקים הבאים.